אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
אהלן פלג.
היי דו, מה העניינים?
מה המצב?
מעולה, איך אתה?
אני מעולה.
היום מתזמנים היום.
מתזמנים, כן, תזמנו לעצמנו פרק שאתה יודע שהוא ידבר לכל מי ששאלת העיתוי היא שאלה שמעסיקה אותו. וכשאנחנו אומרים שאלת העיתוי, אז במילים פשוטות הכוונה היא, אתה יודע, לשאלות מהסוג הזה של האם עכשיו זה הזמן הנכון להיכנס להשקעה, האם המחירים ירדו או יעלו, היו כבר עליות יפות, למה להיכנס עכשיו, הספסתי את הרכבת, כל מי שהמחשבות האלה עוברות או עברו לו בראש, זה, הפרק הזה נועד בשבילו.
כן, אני חושב, אני חייב להגיד לך שבאמת, כשאני פוגש אנשים, אני, זה, נדמה לי, הייתי, אין לי סטטיסטיקה, אבל 90% מהאנשים שאני פוגש, השאלה הראשונה שם זה, האם עכשיו, מתי להיכנס, לאן להיכנס, תגיד לי,
רגע, לאן זה כבר שאלה אחרת.
לאן, אבל האם להיכנס, האם עכשיו, האם לחכות קצת, האם אתמול, האם שלשום, האם כל הדבר הזה של השאלה הזאת, מתי, כל כך מעסיקה אנשים, וגם דבר אחר כך על הקטע הזה שיש אנשים שכל החיים שואלים האם להיכנס, מתי להיכנס, ואף לא נכנסים לזה גם בעיה.
יפה, אז בעצם שאלת העיתוי בסופו של דבר מתנקזת לנקודה אחת שחשובה למשקיעים, והיא מתי יפסיקו ירידות ויתחילו עליות, או במקרה שאין ירידות, אז מתי אנחנו לקראת עלייה חדה או משמעותית. וזאת שאלה שאתה יודע, בעצם היא חוצה את כל סוגי ההשקעות, בין אם זה שוק ההון או נדלן שבו נתמקד היום, או כל השקעה אחרת.
נכון.
ואני מציע שכדי שהדיון יהיה יותר מסודר, אז בואו ניקח שלוש נקודות מוצא אפשריות. בסדר? שוק עולה, שוק מדשדש ושוק יורד. וננסה לומר כמה מילים על כל אחד מהמצבים האלה, ואיך הם אמורים להשפיע על מי ששואל את עצמו, אם זה זמן נכון להיכנס להשקעה.
אחלה של דבר. אני רוצה להגיד למה בעצם מסתכלים על שוק עולה, שוק מדשדש, שוק יורד ומנתחים. אני חושב שפשוט מה שהרבה אנשים עושים, זה מנסים, יש פה איזשהו היגיון מסוים של להסתכל על קו המגמה עד כה, ולנסות להסיק ממנו מסקנות. כן, אפילו יש בעולם הזה של שוק ההון, יש ממש את הניתוח הטכני, שזה ממש להסתכל על קווים, על תנועות של הגרפים, ולנתח על בסיסם. אז לכן, מה שעושים, מסתכלים אחורה, מנסים ללמוד לגבי העתיד. באינטואיציה שלנו, זה כמובן דבר שהוא בריא, טבעי. בפועל, איך זה באמת, עד כמה אנחנו יכולים באמצעות זה לחזות ולנבא וזה, בוא נגיד בשיעורים נמוכים יחסית, יש לזה איזשהו אפקט. אבל אתה יודע משהו, יש הבדל, ההפך מכאוס, או ההפך מטירוף מוחלט של חוסר ודאות מוחלטת, זה לאו דווקא ודאות של 100%. ההפך מכאוס זה אפילו לדעת קצת, קצת מספיק שאני יודע קצת, זה כבר אני לא בכאוס. לכן באיזשהו מובן אנשים רוצים להיאחז במשהו ולהישען במשהו, ולכן הם מסתכלים אחורה ומנסים להבין. אז מה בעצם אתה אומר כאן? בוא נסתכל על שלושה סוגים של שווקים, שוק עולה, שוק מדשדש ושוק יורד, ננסה לחלץ מזה תובנות. איזה תובנות אני יכול לחלץ משוק שהוא עולה? לדעתי, ברמה האישית, שוק עולה זה יותר קל. ההיגיון הבסיסי שלי זה ששוק שהוא עולה, הוא שוק שכבר מוכיח את עצמו. ברגע זה הוא מוכיח את עצמו, כבר עכשיו. כי הגרף ירוק, המספרים עולים, אז הוא מוכיח את עצמו. עכשיו, יכול להיות שהוא יתקן למטה, יכול להיות שהוא יתרסק, יכול להיות שאנחנו לקראת, אבל מה שאני יודע זה שהיום המצב הוא כלפי מעלה, היום המצב הוא ירוק. אגב, אתה אמרת בהתחלה שיש פה שוק ההון, נדלן ותחומים אחרים. כמובן שככל שהשוק יותר תנודתי, כמו שוק ההון, בוודאי כל מיני אפיקים שהם מתח, דברים מהסוג הזה שהם הרבה יותר תנודתיים, זה הרבה יותר קשה אפילו להישען על שוק עולה. בוא נלך, כשאני מדבר על שוק ההון, מדבר על נדלן. כשנדלן נמצא במגמת עלייה, זה מצב שאני מקבל ממנו אינדיקציה חיובית להמשך עליות. אז זה התפיסה שלי, שוב, זה לאו דווקא עולה במובן של, אתה יודע, היה 10 שנים ירידות, פתאום עלה איזה שנה בחצי אחוז, אז היה עכשיו גם שנה הבאה, לא יודע. אבל אם השוק עולה הרבה שנים, מגמה רציפה, הרבה מאוד זמן שהוא ירוק, אני מקבל מזה רושם שהוא ימשיך לעלות.
אגב, זה משנה למה הוא עולה בתפיסה שלך, כי אתה יודע, יש כל מיני סיבות, לפעמים זה נתמך בכלכלה, לפעמים לא.
בדיוק, אז אתה באמת נוגע פה בדיוק בדבר הבא שאני מיד אגיד, אני רוצה, אבל לפני שאני אכנס פה שאני לא סתם עושה השקעת דמי כזאת, שוק עולה אז אני משקיע, יש פה טיפה מעבר לזה, אני צריך לבדוק כמה דברים, אבל אני רוצה את המקרה המוזר של אוסטריה. בזמנכם הפנוי, מי שנוהג אז כמובן לא עכשיו, אבל מי שיש לו דקה, תסתכלו פעם על גרף המחירים במדינת אוסטריה, תסתכלו שנייה על גרף המחירים, בדגש על בערך מ-2000 ונגיד 2000 ונדמה לי 2005 ומעלה, 15 שנה האחרונות, תסתכלו על גרף המחירים. לי יש תחושה שאתם הולכים לראות קו עולה בצורה עקבית את השלושה, ארבעה, אפילו 5% בשנה, מ-2015 עד היום, באותו כמעט שיפוע רציף, כמעט שיפוע זהה לאורך כל השנים. עכשיו, אני אומר, הדבר הזה, אם אני צריך לאמר מה יקרה בשנה הבאה בעקבות הגרף הזה, יש לי יותר תחושה שהוא ימשיך באותו קו, מאשר שהוא פתאום ישנה את הכיוון, למעלה או למטה אגב. אז זה ככה, תסתכלו, וזה מעין מקרה שממחיא, שוב, שאנחנו באיזושהי מגמה ארוכת שנים, כל שנה אפשר להגיד, טוב, זה מתישהו יעצור, אבל בינתיים זה ממשיך לעלות, אז מי שלא ייכנס כי הוא יפחד שזה יעצור, אז בינתיים יפסיד. אבל אתה כן שאלת נקודה נכונה, זה לא סתם אני עושה פה איזושהי השקעה דמי, ראיתי שוק ירוק ואני משקיע. לא, זה ממש לא המצב. מה שאני עושה, אני לומד. אני לומד למה הוא עולה. ומה שאני מחפש זה סטורי. אני מאוד מאוד בעד שתדעו לייצר לעצמכם תמונה, איזשהו סיפור בראש של מה בעצם קורה בשוק שמסביר לכם את העלייה. תסתכלו על הנתונים, תסתכלו על גרף. אם אתם מצליחים למצוא איזשהו הסבר שנתמך, קודם כל עובדות, לא רק אינטואיציה, לא רק נראה לי שעכשיו כולם אוהבים את המדינה הזאת, כולם מדברים עליה, זה אינטואיציה מבחינתי, זה תחושות בטן. עובדות, תראו לי נתוני מקרו-כלכלה, תראו לי נתוני דמוגרפיה, תראו לי נתוני צמיחה, growth, GDP, צמיחה בתוצר, צמיחה בשכר, צמיחה בכמות הגירה שנכנסת למדינה. תראו לי שיש פה דברים שעליות בשערים בבורסה, תראו לי שהמדינה הזאת היא מדינה שהיא מתפקדת, שהיא עובדת כמו שצריך, שוק הזה עובד כמו שצריך. ותראו לי את הסיפור, ותסבירו גם מה קרה בכמה שנים האחרונות שהוביל פתאום לשינוי המגמה הזה ומראה גרף ירוק.
ואגב, גם אתה יודע, זה לא רק חייב להיות אלמנטים מקרו-כלכליים, אלא גם תמריצים לשוק הנדלן, שוק המשכנתאות, איך הוא עובד, נותנים הרבה, נותנים מעט, לזרים, למקומיים, באיזה היקפים, באיזה תנאים.
נכון, צריך לראות שיש באמת סיפור שהוא סיפור שלם, אתה לקחת לכיוון של באמת שוק הנדלן עצמו, אני רק מפחד מאותם שווקים שיש שווקי נדלן שמקבלים תמרוצים, אבל המדינה עצמה כושלת, ויש כל מיני מקומות, תחשוב, כך מדינה שהיא...
לא, אבל זה בדיוק מה שמשלים את התמונה, אם אתה רואה מדינה שהיא קורסת מבחינה כלכלית, ויש הרבה תמריצים להיכנס לשוק הנדלן, אז שוק הנדלן לא נתמך בכלכלת המדינה, נתמך רק בתמריצים, וכמו שהתמריצים באים, הם יכולים ללכת.
בדיוק, כן. מאוד מאוד מסכים מה שאמרת, ולכן אני באמת, כמו שאתה אומר, לבדוק גם את המצב הכלכלי הרחב, גם את שוק הנדלן עצמו, לבדוק ולקבל איזשהו סיפור, מאוד יותר חשוב לי מלראות את המספר של הצמיחה ואת האינפלציה ואת השינוי בשכר, יותר חשוב לי שתדעו שיש לכם סיפור, שאתם יודעים להסביר, אוקיי, אני מבין למה עכשיו בעיר הזאת, בשוק הזה והזה, יש פה כזאת בוסט של אנשים שמשקיעים, וכזה בוסט של משפרי דיור, וכזה בוסט שזה, בגלל שקוראים פה 1, 2, 3, ויש פה פארק הייטק, ויש פה את זה, ויש פה את זה, ואני מתחיל לספר עצמי סיפור שהוא מאוד משכנע בנוגע לעליות, ולכן המסקנה עד כה בדיון, שוק צומח, שוק שהוא עולה, אם יש לזה איזשהו הסבר רקע יותר מעמיק, אני מקבל את זה כאינדיקציה חיובית להמשך עלייה, שוב, לא ודאית, לא חד משמעית, יכול להיות שיהיה תיקון בדיוק שאני אכנס, יכול להיות שתהיה ירידות בדיוק שאני אכנס, הכל יכול לקרות, אבל ההנחה שלי, אם הוא עולה בצורה ככה עקבית, כנראה שאם יהיה תיקון, ייקח לו זמן מה לעשות את התיקון, את השיפט הזה, שוק נדלן עובד יותר לאט, ייקח לו זמן מה לתקן, עד אז יכול להיות שאני כבר אספור את הכסף ואצא לשוק הבא.
הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
אוקיי, ואם אנחנו מסתכלים על טווחי זמן, אתה יודע, קצרים יותר, לא מדברים על מגמה ארוכה, כמו שתיארת במקרה של אוסטריה, 15 שנה, 20 שנה, וגם לא מתכננים כניסה ל-20-30 שנה להשקעה. אז מה, אז אתה יודע, מטבע הדברים יש תקופות שבהן השוק מדשדש, ויכול להיות שאני רוצה להיכנס להשקעה של כמה שנים ספורות ולצאת באותו שוק שכרגע אני רואה שהוא מדשדש. אז תחת ההנחה הזאת, איך אני יודע אם כדאי לי להיכנס בתקופת הזמן הזאת?
תראה, שוק שהוא מדשדש בעוקף הזה שבין ירידה לעלייה, בין עלייה לירידה או בין ירידה להמשך ירידה, שווקים מדשדשים הם בעיניי הנקודה הכי, הכי חוסר ודאות. אני, קשה לי לדעת בדיוק מה יקרה, כי כשהשוק יורד, יש לי תשובה אחת משמעית מה אני עושה כשהשוק יורד. כשהשוק עולה, יש לי תשובה אחת משמעית מה אני עושה כשהשוק עולה. כשהשוק מדשדש, אני נמצא בחוסר ודאות, כי אני לא באמת יודע. מה שאני אנסה זה למצוא אינדיקציות אולי, אינדיקציות לכך שתחול אותו שינוי מגמה. אני רוצה רגע להגיד מילה על זה. כשיש אינדיקציה, מה הרבה אנשים עושים בשווקי הנדלן? מה הם הרבה פעמים עושים? גם בניתוח טכני בבורסה, אם כבר דיברנו, מה הם עושים? הם באים ואומרים, תשמע, השוק עכשיו, נגיד אומרים, השוק מדשדש, אז אומרים, אבל תשמע, אני כבר מתחיל לראות את הניצנים של השכונה הזאת שמתפתחת, את העיר הזאת שזה, את החלק הזה, אני מתחיל כבר לראות תהליכים שקורים שם, ותכף זה ישפיע על המחיר כלפי מעלה. אז מה אני אומר? מה, אני שואל, אני שואל את קהל המאזינים שלנו, מה המחיר שאתם משלמים, אתם תחכו עוד שנה, שנתיים, כשהשוק מדשדש ולא תיכנסו דווקא אליו. מה המחיר שאתם משלמים? מה הפסדתם? את ה-5%, את תחילת התנועה כלפי... זה לא ששוק מ-0, שנה אחרי זה 20% עלייה. זה לא עובד ככה. יהיה 0, בנדלן, בנדלן, בוודאי. שוב, בתנודתי, כל השיחה שלנו היא שיחה קצת שונה, זה עולם אחר, זה הרבה יותר מהיר, זה קצבים אחרים לגמרי. דבר על נדלן כרגע. אתם על 0, כן? השוק כרגע על 0. מה אתם חושבים שיקרה? שאם אתם לא, שאם אתם לא תיכנסו כרגע, תפספסו את ה-20% עלייה. זה לא עובד ככה. מה שקורה, כנראה, בשנה הראשונה, נגיד יש באמת היפוך מגמה, כנראה, אם יש איזושהי אינדיקציה אמיתית, הגיעו שם, לא יודע מה, שכונות, הייטק, הכל מתחיל להתעורר שם. יכול להיות. ונגיד אפילו זיהיתם את זה, מה יקרה אם תחכו שנה? אז בשנה הראשונה יעלה 4%, יתקן כלפי מעלה, לשנה אחרי זה יעלה 10%, אחלה, זה כבר יותר הגיוני. אז מה, תיכנסו בשנה השנייה, תראו את ה-4% עלייה, תראו את האינדיקציה הזאת שמסתדרת עם הנתונים, תתחילו לספר את הסטורי שהרגע אמרנו, אפילו עוד שנה של 4%, ואז תיכנסו שהשוק יעלה את ה-10%. מה כבר פספסתם כשלא נכנסתם לשוק מדשדש? לכן לפעמים תמוע בעיניי אלה שדוחפים אנשים להיכנס לשווקים שנמצאים בדשדוש, תכף אני אגיד על הירידות שזה לדעתי קטסטרופה, אבל הדשדוש... תמוע בעיניי שאנשים נכנסים לשוק במצב כזה, חכו, מה, יש מספיק שווקים שעולים, תיכנסו דווקא אליהם, נשמע לי יותר הגיוני בבסיס שלו.
אז אם אני לוקח את התשובה שלך על הדשדוש, אני אחלק אותה לשניים, אם באים להיכנס 20, 30, 40 שנה, אתה יודע, לקנות איזה דירה להשקעה, לתת לה, לשבת עליה במשך תקופת זמן ארוכה, אני גם באופן אישי חושב שזה פחות משנה, כן דשדוש, לא אינדיקציה, לאורך זמן השווקים עולים, והדבר הזה הוכיח את עצמו, בטח בטווחי זמן ארוכים, אבל אם אנחנו באים לאיזה רן של כמה שנים, או אפילו עשור, בואו נקבל אינדיקציה, ואחר כך ניכנס. למה להיכנס כשמדשדש? מה מפסידים בזמן הזה? כן.
אני מאוד מאוד מסכים מה שאמרת, וזה באמת גם קשור לזה, כשאנחנו דברים על לתזמן את השוק, כל הדיון הזה מתייתר לחלוטין, אין לנו שום כוונה לתזמן את השוק. אם אנחנו באים משקיעי שוק, משקיעי טווח ארוך, שבאים שמים את הכסף בהשקעה פסיבית לשכוח, ממנו שנקרא לשים את הכסף ולשכוח, ובפנסיה להיפגש איתו, לא מאוד משנה, כן עכשיו, לא עכשיו, זה גם אולי נגיד לקראת סוף הפרק, איך כל מיני משברים וכל מיני דברים שקורים בשווקים, האם זה צריך, האם אני כמשקיע רגיש לזה, אנחנו תכף נגיד על זה כמה מילים יותר עמוקות, אבל כבר ההמלק של זה שזה לא יותר מדי.
יפה, אז אנחנו באמת גולשים למקרה הכי סקסי, אתה יודע שהרבה משקיעים לוטשים אליו עיניים, לפעמים בצדק, לפעמים ממש לא. שוק יורד. איך יודעים מתי להיכנס לשוק יורד?
אז לדעתי, ואנחנו נשמח לשמוע אם יש לכם תגובה אחרת גם בקבוצת המאזינים של הפודקאסט, אפשר לכתוב שם ולדון על זה. אבל לדעתי, לדעת להגיד מתי יהיה התיקון של השוק, ומתי המגמה תתהפך ברמה שעכשיו דווקא יעלה, לא נראה לי שיש לי את היכולת המיוחדת לעשות את זה. ולכן, עצם העובדה שהשוק יורד, זה אינדיקציה מבחינתי לא להיכנס אליו. מה אני אומר? אני אומר, תשמע, אם השוק יורד, אחלה, נחכה שיתקן, נחכה שאני אראה, שקודם כל שיתחיל להיכנס לעוקף הזה להיכנס לדשדוש, אולי אז אנחנו נתחיל לראות את שינוי המגמה כלפי מעלה, ואז ניכנס. אבל כשהוא יורד לקנות, נראה לי, לא יודע, לא מצליח למצוא סיבות מיוחדות להניח. גם אם אנשים יגידו לי, תשמע, היו מלא מלא ירידות, ועכשיו כל המשקיעים בעולם מדברים על זה שהם רוצים להשקיע בזה. בסדר, אז נראה את הנתונים של 2021 לצורך העניין, נראה את מה שכולם הגיעים, עכשיו שנה הם התכנסו, נראה את הנתונים, מה, זה לא שאתה תפספס את ה-Yesterday News בעוד ב-2022 עם זה, זה. גם תחשבו כמה לוקח זמן עד שדברים מגיבים בכלל, עד שאנשים שמים לב בכלל. כאילו גם אם יגיעו עכשיו בוס של משקיעים, זה גל ראשון של משקיעים, יהיה אחר גל שני, גל שלישי, גל רביעי, וכך הלאה, ייקח הרבה מאוד גלים של משקיעים שבאים ועושים את את ההשקעות שלהם ונכנסים לכל הדבר הזה. אז גם אם יש כמה ראשונים שזיהו בדיוק, או היו נביאים כאלה וזיהו את טיפוח המגמה, אז הם עשו עוד 5% על פני כל השאר. אוקיי, so what? לא הבנתי מה הגלי הגדול בעניין
הזה. אז אם אני מסכם את מה שאתה אומר, אתה אומר, כשהשוק יורד, כשאנחנו בדאונהיל, אז עזוב את זה רגע, תן לזה רגע להתייצב, נראה מה קורה. ברגע שזה מתייצב, לא בטוח שכדאי לך להיכנס ראשון, אלא אם כן אתה מאוד מאוד אמיץ, או מאוד מאוד, אתה יודע, לפעמים הגבול בין אומץ לטיפשות הוא דק. אז לפעמים תצא טיפש, לפעמים תצא אמיץ שמאוד הצליח. חכה. ההזדמנויות לא ייגמרו כל כך מהר. גם אם הפסדת את 10%, בסדר, אז יש לך עוד הרבה מה לעלות, כי השוק יתרסק באמת.
אני רוצה גם להגיד מילה שהרבה אנשים...
פה אגב, משבר הסאב פריים בארצות הברית, תחשוב כמה שנים של השקעות בארצות הברית היו אחרי משבר הסאב פריים, עד שהוא חזר למוטב, בוא נקרא לזה ככה, והרבה אנשים הצליחו לעשות סו קולד מכה יפה בדרך, כן? גם אם לא נכנסו ראשונים, והיו האמיצים ביותר.
ממש ככה, מדויק. אגב, כמו שיש את אלה שעשו, תראה, הרבה פעמים יש אנשים תפיסה בראש, וזה גם מתכתב עם שוק ההון והירידות שם, עוד כמה זה יכול לרדת, אתה מכיר את הביטוי הזה? עוד כמה זה יכול לרדת, כאילו מה זה, דירות בזיל הזול, בתים בזיל הזול, אז תראו, ההיסטוריה מלאה במקומות שהתפנו מאנשים, שאין יותר, לא גר שם אף אחד, ואף אחד לא רוצה לגור שם, כן, תראו כפרים, תראו מקומות רחוקים ממרכזי ערים, שאין שם, היום מציעים לכם בדולר לקנות שם נכס. זאת אומרת, זה לא שאין תחתית לירידות ושזה לא יכול להמשיך לרדת. וגם אם אומרים, מה, עיר גדולה כזאת שהייתה מטרופולין גדול ומוקד משיכה להרבה אנשים וזה התרסקה, נגיד כל מיני ערים בארצות הברית שאנחנו מכירים את הסיפורים שבגלל מהפכת האי-קומרס פתאום אין שם תעסוקה, כי אין יותר מפעלים, אין יותר מה לייצר שם, אז הייתה שם התרסקות של מחירי הנדלן, אז הרבה אנשים אמרו, כמה זה עוד ירד, כמה זה עוד ירד, והנה זה המשיך לרדת שנה אחרי שנה אחרי שנה, זה ירד משהו כמו 5-8 שנים זה ירד, ועד שזה נעצר, מי שחיכה עוד איזה שנה-שנתיים לראות שבאמת זה מתקן, מתחיל לעלות, אז היום יכול להיות שנכנס, מתחיל לנות מהעליות, אבל אין דבר כזה מתי זה יעצר, אני אזהה מתי זה יעצר, ואני אקנה בדיוק ברגע נכון.
אוקיי, אז באמת אנחנו הולכים ומתכנסים למסקנה שקשה מאוד לתזמן כניסה לשוק, בטח במצב של ירידות, אבל אם בכל זאת אנחנו מנסים, אתה יודע, לאתר איזה אינדיקציה או איזה רמז לקראת מה אנחנו הולכים, על מה כדאי להסתכל?
כן, אני רוצה להגיד ככה, אני רוצה להגיד שבעצם כל נושא האינדיקציות שציינתי אותו קודם, שהוא אינדיקציות ברמת המקרו-כלכלה וברמת הדברים שקורים בשוק, אלה דברים בדרך כלל שהם נתונים שאני יכול לקבל אותם זמן מה אחרי. כן, תחשבו הרי מה קורה, נגיד יש תיקון, השוק מתחיל לעלות, עוד שנה, שנתיים אני אתחיל לראות את העליות האלה, אני יכול לתת דוגמה נגיד מ-2020, שזו שנה מאוד מעניינת כמובן נדלנית, בגלל כל מה שקורה עם הקורונה בכל העולם, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע נכון ליום מה המצב השוק, כלומר אני שמעתי באותו יום שתי הערכות של שני בנקים שונים, שמדברים בדיוק הפוך על מצב שוק הנדלן בישראל נגיד, או מצב שוק הנדלן בארצות הברית, או מצב שוק הנדלן בגרמניה. כל הזמן יש דעות שונות, כי זה גם תלוי מאוד על בסיס איזה נתונים אתה מסתמך, מאיזה מקור אתה לוקח. בקיצור, קשה מאוד לדעת, וגם יש דלילות של עסקאות, מה שגם משפיע. לכן הרבה מאוד דברים מהסוג הזה לוקח להם קצת זמן לחלחל, ולכן זאת אינדיקציה טובה, כשיש עליות מחירים טוב להישען על האינדיקציה הזה, אבל הרבה מאוד פעמים לוקח זמן עד שרואים אותם. לכן מה שכדאי לעשות זה להיעזר באינדיקציות גם, שהן אינדיקציות יותר ספציפיות, יותר אינדיקציות מהשטח, ואמרתי שאנחנו רוצים לראות את הדברים האלה קורים במקביל. כלומר, אני ארצה כתנאי בסיסי עליות, עם איזשהו סטורי שאני יכול להסביר למה יש עליות, מה קורה בכלכלה הזאת שמניע את השוק כלפי מעלה, למה המסכים בירוק, זה מה שאני רוצה להבין. ובנוסף, אני ארצה כל מיני אינדיקציות כאלה נקודתיות שעוזרות לי טיפה לחזק את הביטחון. למשל, אם אני אדע שבשוק הזה עכשיו נכנסו הרבה מאוד חברות בנייה גדולות, בינלאומיות, נכנסו לשוק הזה. למה? כי הן מאמינות בו, כי הן חושבות שזה שוק טוב. אם אני אדע שעכשיו חברות ענק, חברות הייטק ענקיות, מקימות שם ממתות, הנה עכשיו יש תנועה של הרבה חברות הייטק, מהסיליקון ואלי לאוסטין, כן? אז הרבה מאוד עניין מושכים עכשיו בטקסס, בגלל שהסיליקון ואלי כבר התייקר. אז
לא,
עכשיו...
לא צריך אגב ללכת רחוק, תחשוב על התקופה של, שקימו את מתם בחיפה, או מה שקורה ב-so called סיליקון ואדי, בבאר שבע. כן, אז הדברים, המגמות האלה, השיפטים האלה קורים גם אצלנו, והם בהחלט משפיעים על הסביבה.
מאוד משפיעים על הסביבה, ולהיות ער ל... ל, ל לדבר הזה, זה להיות ער לאינדיקציות האלה, זה בעצם מה שזה אומר. עכשיו, מה בעצם צריך, מה זה האינדיקציות האלה? ברגע שיש לנו חברות ענק שלוקחות החלטה להיכנס לאיזשהו שוק, לזכור במשרדים, לא יודע מה, להקים שם מטה, להקים אופרציה, ברגע שהן עושות את זה, אז אני לומד מזה שכנראה גם הם יודעות משהו, כנראה גם הם למדו. עכשיו, שימו לב, זה לא ודאי, אין בזה שום דבר שהוא חד משמעי, אבל יש בזה איזשהו סיגנל, איזשהו משהו שהוא תומך בהחלטה שלי. אני רוצה בהקשר הזה, אתה ציינת באמת דוגמאות מהארץ, ומאוד מסכים מה שציינת, אני רוצה ללכת בכל זאת לדוגמה נוספת בחול, וזה ברלין. ברלין הייתה במשך הרבה מאוד שנים סוג של ברבור, שחור אומרים, כן, סוג של עיר שהייתה, כן, מזרח גרמניה, עיר שהייתה בסוג של חיים חוץ, נשענה על, 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 על הגוש הקומוניסטי וחיה באי שם 20 שנה, כן, 20 שנה אחרי שאר גרמניה, ואיפשהו בתחילת שנות ה-2005-2008, אזרחי העולם הגדול כאילו זיהו את ברלין, אמרו, רגע אחד, יש פה איזה עיר שהיא בירת גרמניה, מדינה מהעשירות בעולם, ולא ייתכן שהבירה הזאת של אחת המדינות החזקות היא כל כך עלובה, כל כך סלאמס, כל כך פשוטה, שגרים בה אנשים, שרמת המחיה שם נמוכה, שהמצב הסוציו-אקונומי נמוך, ושאין שם תעשייה, אין שם הייטק, אין שם כלום, לא קורה שם כלום. כל מה שהיה צריך זה לעקוב אחר האינדיקציות האלה של חברות הייטק, שפתאום זיהו את ברלין כסוג של חלום ורוד כזה, שם להקים את המטה, שם להקים את החיי, את החיי תרבות ופנאי והפן הזה של לחיות כחברה דינמית כזאת, תוססת צעירה בשוק כזה מגניב, במקום מגניב. די היה לראות האינדיקציות כדי להבין את המהפכה שקרתה בעיר הזאת, כדי להבין כמה העיר הזאת שינתה את פניה בתוך בסך הכל עשור. ולזהות את התהליך הזה, זה בסך הכל לקרוא עיתונים, זה בסך הכל לקרוא עיתונות כלכלית, לעקוב אחרי הדברים. כמובן שאם זה, כמו שאמרת, מתם ודוגמאות פה בארץ, אז הרבה יותר קלנו כי זה בעברית. אבל מי שמחפש, מי שחוקר, מי שאוהב כמונו לקרוא את הכתבות האלה גם בחול, ימצא את זה פשוט שיפתח את עיניו לאינדיקציות. זו דרך, אני חושב, טובה מאוד להגדיל את הידע בהקשר.
ותגיד, אפרופו הדוגמה על ברלין, או דוגמאות שונות נוספות בשווקי נדלן שונים בעולם, וגם בארץ, אולי השאלה היא בכלל לא מתי להיכנס, בהנחה לפחות שנכנסים להרבה זמן, אלא לאן להיכנס. היא נניח, אתה יודע, בשוק הנדלן, בהנחה שיש כלים שלובים, והמגמה הכללית זזה יחד, נגיד, במקרו שוק, אז בין אם יש ירידה או עלייה, אולי שווה לנסות למצוא את המקומות או היציבים יותר, אם זה אתה יודע, השדה שלך, או לחילופין שיש בהן אפשרות לאפסייד יותר גבוה, בלי בהכרח להתייחס לשאלת העיתוי, תחת ההנחה שנכנסים לטווח ארוך.
קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מסכים עם גישת הטווח הארוך, אגב, לא רק בנדלן, בכלל בשוק ההון, בהשקעות, וגם אפילו בחיים, בחיים עצמם, כי הפודקאסט הזה אינו אלא שיקוף של החיים עצמם. מה שאני מנסה להגיד זה שללכת לטווח ארוך, זה הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה, ובהרבה מאוד דברים אנחנו חושבים את זה, במיוחד בהשקעות. זה משהו שצריך להסתכל עליו טיפה שונה מאשר איך שהרבה אנשים, לדעתנו לפחות, מסתכלים, שאנשים מנסים כל הזמן להתזמן, כל הזמן למצוא את ההזדמנויות, כל הזמן לעשות עוד אקסטרה ועוד אקסטרה. הם לא מבינים הרבה פעמים שבתוחלת, בממוצע, גם אם הם יצליחו בחלק מהמקרים לעשות יותר טוב מאלה שישבו על הגדר ושמו את הכסף, והם לא ישבו על הגדר, הפוך, אלא שמו את הכסף, אבל
ישבו על המדד, לצורך.
ישבו על המדד, כן. גם אם יצליחו בפרק זמן מסוים לעקוף את השאר, בפרק זמן אחר, בגלל שהם משחקים, אז הם ייפגעו, יעשו פחות מאשר השאר. ובממוצע הם כנראה יהיו, לדעתי, פחות קצת מהמדד. לפחות לעניות דעתי, ואני, שוב, יש כאלה שאולי באמת יצליחו יותר, אבל הרוב בסוף יצליחו להיות או כמו המדד או פחות מכך. ובתוחלת זה בוודאי לא משמעותי יותר טוב. ולכן למה אני עומד כל זה? כי לפעמים הטווח הארוך פה הוא דווקא הדרך הקצרה. עכשיו, מה זה אומר טווח ארוך? מה זה אומר ההבנה הזאת? אנחנו צריכים להסתכל שנייה על הדברים בצורה הרבה יותר זום אאוט, הרבה יותר מלמעלה. להסתכל על כל המדינות המפותחות שאנחנו מכירים. לכו, תעשו בדיקה. אחרי הפרק הזה, תרשמו housing prices בג'רמני, ו-housing prices בנדרלנדס, ו-housing prices בטקסס, ותתחילו לכתוב מדינות, מדינה אחרי מדינה, וכמובן ישראל, וכמובן באסיה. קחו מדינות רבות על חדך רוחב, ותסתכלו על מדדי המחירים שם, החל משנות ה-60 ועד היום. בכוונה אני הולך היסטורית. ותגידו לי מה אתם מזהים. האם אתם מזהים מגמה, עכשיו אני לא מדבר על מקומות, שוב, אני לא מדבר על מדינות שהן מדינות נחשלות, אני מדבר על מדינות המערביות, מדינות ה-OECD, המדינות החזקות יותר, כי בוודאי שאם יש מדינות שהן נחשלות, מדינות שנכנסו למלחמות חלילה, מדינות שנכנסו למשברים, בוודאי שנראה נתונים שונים. אבל במדינות המפותחות לפחות, במדינות החזקות כלכלית, אני יש לי השערה שאתם תראו בטווח הארוך עליות יפות מאוד, זה לא השערה, זה ידע. אתם תראו עליות משמעותיות בשוק הנדלן, בשוק ההון, ובכלל ב-GDP, בתוצר של המדינות, אתם תראו את הצמיחה הזאת ברב שנתי. ואז עולה השאלה, אם כבר הייתם שמים את הכסף בשנות ה-60 ומחזיקים, כן, מי שיכול היה, אז בוודאי שהוא היה עולה. אז כמובן, שאם אתם היום ב-2020 ונמצאים באותה נקודת זמן, שימו את הכסף היום וב-2060, עוד 40 שנה, עוד 30 שנה, כנראה שאתם תמשיכו לעלות. כנראה. לא ודאי, אבל כנראה. עכשיו, מה אני אנסה להגיד בזה?
לא צריך ללכת כל כך רחוק ל-40 שנה. גם בטווחי זמן של 20 שנה, אני חושב שכמעט, אלא אם כן אתה מאוד מוכשר ונכנסת בזמן באמת, בעיתוי מאוד גרוע. טווח של 20-25 שנה, שזה אני חושב השקעת נדלן אמורה להיות לטווחי זמן כאלה, לפחות למי שלא מחפש, אתה יודע, להרוויח את הפליפים ועוד אחד ועוד אחד, ומתעסק בזה ממש ביום יום, רוב האנשים קונים דירה להשקעה, כן, לצורך העניין, וככה נכנסים להשקעה בנדלן. אז 25 שנה, שום דבר רק ככל הנראה לא יקרה לך, אלא אם כן באמת המזל שלך לא טוב.
אגב, המשקיעים הגדולים ביותר בעולם בשוק הנדלן, מי הם? בהגדרה. הבנקים, נכון? כי הם נותנים משכנתאות בשוק הנדלן. וכמה תקופת ההשקעה שלהם? 20, 25, 30 שנה. זאת אומרת, זה מה זה אורך העירייה שהם רואים לנגד עיניהם בשוק הנדלן, והם ממש משקיעים בשוק הנדלן. זה שנותנים לנו הלוואה עדיין, ההלוואה הזאת נגובה בנכס, אז הם משקיעי שוק הנדלן. אבל רגע, אני רק רוצה להגיד שהשאלה הזאת מתעוררת לגבי הטווח הארוך, בגלל שהרבה אנשים באים ואומרים, יש משבר, יש עכשיו, היה את הסאב פריים, והיה ב-2002-2003, והיה את האינטיפאדה, ועכשיו יש את הקורונה, וכל פעם יש משהו, כל פעם קורה משהו בעולם, כל איזה 5-8 שנים יש איזה פתאום משברון, מבצע בעזה, או קורה משהו. האם זה נכון להיכנס כשיש מבצע? האם זה נכון להיכנס כשיש קורונה? האם זה נכון להיכנס כשיש משבר? אם אתה בא בגישה שאתה בא לטווח ארוך, השאלה הזאת לדעתי לפחות קצת מתייתרת במובן מסוים, כי זה לא שהתנודות הן תנודות של 70% למטה, ואז זה לוקח לזה 20 שנה, 30 שנה לתקן. זה ממש לא ככה. גם אם יש תנודות, ובתקופות הכי איומות וקשות, ב-20-30 שנה האחרונות של ישראל, ושל מדינות רבות מפותחות בעולם, אתם תראו, ירידות צנועות בשווקים. אפילו בשוק ההון, אפילו בשוק ההון שרואים נפילות אדומות והיסטריות, בסוף די מהר יחסית זה מתקן כבר. זה כבר מתחיל את התיקון, והרבה פעמים זה גם חוצה את הנקודה שהוא היה לפני המשבר שהיה. ולכן, הסתכלות לטווח ארוך לא רק מבטיחה שהיא מקזזת לנו גם השפעות שליליות וכולי, אלא היא גם במובן מסוים מייתרת לנו דיונים כמו האם זה נכון עכשיו להיכנס, האם זה נכון עכשיו לשים את הכסף, זה כאילו מייתר את השאלה, זה לא כך משנה. יש לך את היכולת, כנס עכשיו ככל הנראה, ואם יש לך, שוב, אם אתה בא לטווח זמן ארוך, כן? כנס עכשיו, שים את הכסף, לא יצליח בחמש שנים הקרובות לעשות את התשואה שציפית, אתה תשב, תחכה בסבלנות, זה בסוף יתקן חזרה למעלה, וזה גם מתכתב עם הכלים שלויים שאתה אמרת.
ואז אני חוזר אבל באמת לשאלה שלי. אם שאלת העיתוי מתייתרת במקרה כזה שנכנסים לטווח ארוך בשוק צומח, או לא בכך צומח, אבל לפחות לטווח ארוך, אז אולי השאלה הנכונה לשאול לי, לאן להיכנס? לאיפה יש אפשרות ליותר אפסייד? איזה, ופה הרבה יותר קל גם לזהות אינדיקציות, לפחות לאנשים שמבינים נדל"ן.
נכון מאוד. אני חושב שהכלים לניתוח שווקים והכלים לניתוח איזה שוק הולך להיות מדינת ישראל של 2010 הבאה, אני חושב שכל שוק היה שמח לצמוח על פני 5, 6, 8, 10 שנים, וכולם, כל מי שהשקיע בנדל"ן בישראל מאוד נהנה מזה, ונהנה מזה היום. ומי שהיה שם ב-2005 והסתכל על הנתונים, ורגע לפני שהיה מזהה את האינדיקציות, כי האינדיקציות הם שם. אגב, חלק מהם עדיין שם גם בשוק בישראל אפילו. היה מזהה את האינדיקציות והיה יודע לבחור בישראל על פני למשל לשים את הכסף במקום אחר שלא היו בו את האינדיקציות האלה. כשאני אומר שעושים את החיפוש הזה, את הלימוד, אפשר באמת, כמו שאתה אומר, לזהות את אותו שוק שיעלה יותר מאחרים.
אבל הרבה פעמים גם במיקרו, כשאתה מסתכל ברמה של שוק כעיר, עיר כשוק למעשה, ואתה מסתכל מה הדבר הבא, איפה דברים קורים, איפה יש סיכוי יותר גבוה לאפסייד, כן? שוב, בהתחשב בעובדה שאתה לא מחפש עכשיו לעשות האפסייד הזה תוך שנה, שנתיים, אלא יש לך זמן, איפה יש יותר סיכוי שהמחירים יעלו מאשר במקומות אחרים? גם ברמת הנדלן, אתה יודע, בלבל הזה, היותר בסיסי, פנימה, בתוך הערים, אפילו בתוך שכונות, לגמרי יש אינדיקציות שאפשר לנסות ולמצוא, אבל אולי זה גם לפרק אחר, ואגב, כבר דיברנו על זה.
דיברנו על זה, אבל אני מאוד מסכים, ובכלל, אני חושב שזה מסוג הפרקים שמעוררים הרבה תהיות ודעות. אנחנו מכירים גם מאנשים שתורים את עצמם יותר כסוחרים, כמו סוחרים בשוק ההון, השקעות סווינגים וכל מיני כאלה, מסחר יומי ודברים מהסוג הזה בשוק ההון. אנחנו גם מכירים בשוק הנדל"ן אנשים שמחפשים הזדמנויות ומציאות, והולכים רק על השקעות שהרווח הוא בקנייה וכל מיני צורות כאלה. ואנחנו כרגיל בדעה יותר, אולי תקראו לזה סולידית, יותר ככה מיושבת לטווח ארוך, יותר בתפיסה העמוקה הזאת, אבל כן שמחים לשמוע דעות של אנשים אחרים, ושתפו אותנו, אם יש לכם משהו שאתם רוצים לספר בעניין הזה. אני רק רוצה להגיד שאין צודק וטועה, כלומר, אין פה דרך לטעות, זה, תעשו את הכסף בכל דרך, כסף זה כסף, מי שמצליח לעשות אותו מצוין, מי שלא, שיקשיב לנו יותר, אבל בגדול, כסף זה כסף, תעשו אותו בדרך שעובדת לכם. זהו, זה לדעתי המסר של הפרק הזה.
תודה, פרק.
תודה רבה, עידו.